לא יודעת אם פורמלית הירח היה מלא אתמול או היום, בטח יש מי שיכול להאיר את עיניי כלשום. לא משנה, אנחנו בירח מלא. ירח מלא לפי המסורת הוא זמן שבו נפגשים ולומדים את הדרמה כל הלילה. מין ליל שימורים כזה. וגם כשהירח נעלם. כלומר, יש פעם בשבועיים חלון הזדמנויות. ואם אנחנו בני מזל לזכות בחלון ההזדמנויות הזה ולהשתמש בו, כפולים סיכויינו להשתחרר. אז לא חשוב שזה היה לפני יומיים שלושה, עדיין הירח מלא מספיק בשביל שהערב הזה יוכל להיות עבורנו חלון של הזדמנויות. המסורת היא שבלילות הירח האלה לומדים כל הלילה. זה מאוד מאוד חמוד. בסרי לנקה, במנזר שהייתי בו, ביום של הירח המלא היו מגיעים הכפריים מכל האזור, מלאי עיזוז וכוונות טובות וכיבודים לנזירים ולנזירות. כל היום מסתובבים במנזר ומבשלים ומכינים ומארגנים, ובשבע בערב באים לאולם המדיטציה עם החלטה נחושה לשבת כל הלילה, וברבע לשמונה התחילה ההתגנבות היחידים הזאת. ובכל זאת בואו נרשה לעצמנו לעשות את המיטב מהערב הזה, ואולי, אולי, אולי להשתחרר היום, הלילה. אז הנושא של השיחה הערב הוא התבונה שמשחררת. יש... כמה זמן יש לנו? להשתחרר. שעה, אוקיי. יש טקסט מאוד מאוד יפה שבו פונה תלמיד אל הבודה ואומר לו, אתה שראית, ידעת והבנת הכל, למד אותי. למד אותי את התבונה שמשחררת. אני אסתכל רק על המשפט הזה. אמרתי לאל, אני כל אחרי צהריים מלאת אושר מהמשפט הזה. מאז שהם ככה התחיל להצטלצל לי בזיכרון. איזה מקום יפה זה? לפנות בשאלה למישהו שאנחנו באמת סומכים עליו. אני פונה לאותו מורה, ואני אומרת, בוא קודם כל ניישר בינינו את הדברים, אני סומכת עליך. אני לא שואלת מישהו שאני לא סומכת על מה שהוא יענה לי. אני יודעת שמה שאתה אומר לי, אני... רואה מאיפה הוא בא, הוא בא מהידע שלך, הוא בא מהניסיון שלך, הוא בא מהראייה שלך. אז זה לא רק זה, אני לא מבקש ממך שתלמד אותי את כל מה שאתה יודע, כי אני לא צריכה את כל מה שאתה יודע. אתה יודע לכופף כפיות, אתה יודע לעופף באוויר, אתה יודע לקרוא מחשבות, אתה יודע לאלף נחשים. אני לא צריכה שתלמד אותי את הדברים האלה, למרות שברור לי שאם אתה יודע הכל, אתה יודע גם את זה. תלמד אותי דבר אחד. תלמד אותי דבר אחד שיש בו ערך עבורי. תלמד אותי את התבונה שמשחררת. איזה יופי של מקום להגיע ממנו. מקום של אמון, מקום של ביטחון, מקום של פתיחות, של מוכנות ללמוד, ומקום של בהירות מאוד מאוד מדויקת לגבי מהו הדבר שאני צריכה. החיים שלי בעולם הזה, הניסיון שלי בעולם הזה, כל הדברים שאני ראיתי בעולם הזה מההתבוננות שלי בעצמי, במה שקורה סביבי, אני רואה שהעולם נתון בכבלים. אומר לו טינגי, אותו תלמיד במקום אחר באותו טקסט, העולם כולו נתון בכבלים. אנשים כולם שבויים. למד אותי את התבונה שמשחררת. והבודה אומר, נותן לו תשובה מאוד מאוד פשוטה. הוא אומר, הבית בעולם הוא ראה שהוא ריק. להביט בעולם ולראות שהוא ריק, זאת התבונה שמשחררת. מה זה בעצם אומר? איך אנחנו יכולים לגעת בתבונה הזאת כך שהיא תשחרר גם אותנו? ולא תישאר בגדר רעיון יפה שיש כאלה שאולי מבינים, אבל בטח לא בשבילי. או בתור איזה השראה שאולי פעם אני אכנס לעניין הזה ואבין אותו. איך אנחנו יכולים באמת לקבל את אותה תבונה ולהשתחרר ממנה? בדיאלוג הזה עם פינגיה, הבודה לא נכנס לפרטים, משום שפינגיה הוא תלמיד שהוא כבר כמעט על סף השחרור, וכל מה שהוא היה צריך זה רק את התזכורת הקטנה הזאת, הבית בעולם הוא רואה שהוא ריק וזהו. אבל בואו נניח שלפחות חלקנו בחלק מהזמן צריכים קצת יותר מאשר הבית בעולם הוא רואה שהוא ריק, למרות שאני חושבת שזה לא משפט רע לזכור, כאשר דברים מתערבבים. ובואו בכל זאת ניכנס לקצת יותר פרטים, שאם תזכרו את המשפט הזה, הבית בעולם הוא רואה שהוא ריק מחר, יהיה לזה גם איזושהי תמיכה בתודעה שלכם. מה זה הריקות הזאת? הריקות הזאת שהיא כל כך מדברים עליה בהקשר של הדרמה, כל כך מדברים עליה בהקשר של הבודיזם, יש לגביה כל כך הרבה בלבול, כל כך הרבה דעות שונות ומנוגדות, וכל כך הרבה הסברים מורכבים, מפולפלים, מפותלים. מה זה הדבר הזה? אני רוצה להתייחס לשלושה הסברים שונים שנתן הבודה בסיטואציות שונות לתלמידים שהיו צריכים יותר מהבית בעולם הוא ראה שהוא ריק. במקום אחד, הבודה נשאל כיצד אדם מבין את הריקות. כן, עוד לא אמרנו מהי הריקות הזאת, אוקיי? אנחנו נגיע לשם. הבודה אומר, זה מאוד מאוד פשוט. אדם עוזב את ביתו, הולך לבקתה ריקה, או יושב תחת עץ, מבסס מודעות לפניו, ושוהה בריקות. One goes to an empty hut or the root of a tree, sits with his legs crossed, establishes mindfulness in front of him, and dwells in emptiness. צריך לצאת מהבית. צריך להגיע לאיזה חדר בן דור. ריק, פחות או יותר. לפעמים לא לחדר, אלא לאחד העצים שפה, ולשבת מתחת לעץ, לבסס מיינדפולנס לפנינו, מה שעשינו, אנחנו מהלך 24 השעות קצת יותר האחרונות, דיברנו על מודעות, מודעות לנשימה, זה בעצם מה שאפשר להגיד שזה לבסס מודעות לפנינו, והוא שוהה בריקות. זה לא כל כך מובן מאליו, אולי לבודה זה כזה פשוט. והבודה ברגע שהוא יושב תחת לעץ ושם לב לנשימה הוא גם שוהה בריקות. אנחנו לא כל כך בקלות שוהים בריקות. אבל קודם כל, צעד אחד כבר עשינו, אם ישבנו מתחת לעץ או אם ישבנו בחדר הריק באנדור, השארנו מאחורינו משהו. יש משהו במסע הזה אל עבר השחרור, המסע אל עבר העושר, המסע אל עבר הבהירות, תקראו לו איך שאתם רוצים, שאנחנו לא יכולים לעשות אותו אם אנחנו גוררים אחרינו את כל העולם שלנו. פשוט כי זה כבד מדי וזה מאייס. ואין לנו כוח להיות ערניים. ואנחנו כל כך עמוסים שאנחנו לא מצליחים לשמוע שום דבר ולראות שום דבר. אז יש איזושהי פעולה של הנחת החיים שלנו מאחור, ולו לזמן קצר. הסמל שהפעולה הסמלית שמופיעה בטקסטים היא האדם פושט את בגדיו, מגלח את שיער ראשו וזקנו, מי שיש לו משניהם ומי שלא יכול לגלח רק את השיער, ועוזב את ביתו לחיי נוודות. השיער כמובן יש לו את האלמנט הסמלי של כוח ושל מיניות ושל משיכה ושל מה שאנחנו מזוהים איתו. הבגדים שלנו זה אותו דבר, כמה מחשבה אנחנו מקדישים למה שאנחנו לובשים, וכמה כאשר אנחנו פוגשים אדם אחר, מה שהוא או היא לובשים זה דבר שנותן לנו הרבה מאוד מידע לגבי מי האדם שאיתו אנחנו באים במגע. והבתים שלנו, כמה אנחנו מגדירים את עצמנו לפי הבתים שלנו, כמה אנחנו מגדירים את החברים שלנו לפי הבתים שלנו. עכשיו, בית זה מין דבר כזה שבנינו סביבנו בשביל להגן על עצמנו, והוא מאוד חיוני. בית גם יש לו קירות, והקירות האלה יש להם פוטנציאל באיזשהו שלב לסגור עלינו. והבית שלנו נהיה נוח, הבית שלנו נהיה בטוח, הבית שלנו נהיה מוכר. פחות ופחות אנחנו בעצם מסתכלים אל מעבר למוכר. אז הפעולה הזאת של לצאת מהבית, לסגור את הדלת וללכת למקום ריק. יכול להיות שבעצם הפעולה הזאת כבר יש תבונה שמשחררת. במוכנות שלנו ולו לשישי שבת להשאיר את הבית מאחורינו. ולבוא למקום ריק במובן הזה שהוא ריק מהידוע. אנחנו לא יודעים מה נפגוש כאשר נשב תחת העץ ברגליים מסוכלות ונתבונן בנשימה. יש פה ריק במובן הזה שהוא ככה. אוקיי. וזה לא מקום שפשוט לנו להיות בו. המקום הזה של אוקיי, מיד יש שם גם איזושהי פאניקה. ובכל זאת יש שם רגע אחד שהוא נקי. רגע אחד שהוא משוחרר. ואז שואל את בודה, האדם אומר לו, זה לא מספיק לי, סליחה. אני עוזב את הבית, אני יושב בבקתה ריקה, אני יושב מתחת לעץ, אני מתבונן בנשימה. זה לא משחרר אותי. תן לי עוד עזרה. תן לי עוד דרך להבין מהי אותה ריקות שאתה מדבר עליה. מהי אותה ריקות שמשחררת. בודה אומר לו, אוקיי, אם לא עוזר לך לחשוב על הריקות כמקום ריק בעולם, בוא נחשוב על הריקות כאיזשהו מצב תודעתי. תרוקן את התודעה שלך. זה גם קצת מעורפל. מה זה אומר לרוקן את התודעה שלך? מהי תודעה ריקה? כאן אומר הבודה, זה לא כל כך מעורפל. יש לנו שלושה תכנים של התודעה שלנו. תכנים שכאשר הם נוכחים בתודעה שלנו, אנחנו לא יכולים לראות את הדברים כאשורם. כאשר התכנים האלה נוכחים בתודעה שלנו, אנחנו שבויים של אותם תכנים. התכנים האלה מרעילים את היכולת שלנו לראות בבהירות מה קורה. שלושת התכנים האלה, הראשון שביניהם הוא התוכן של ההשתוקקות, של התאווה. כאשר אני מונעת מכוחה של השתוקקות, כאשר אני מונעת מכוחה של תאווה, אני לא משוחררת. הרבה פעמים אנחנו חושבים על חופש כחופש שלי לעשות כל מה שבא לי. החופש שלי לממש את כל התאוות שלי. החופש הזה הוא כבלים. אני שבויה, אני כבולה בהשתוקקות הזאת, ובעצם החופש היחיד שיוכל להיות לי זה אם אני אצליח לספק את זה בשביל להיפטר מתחושת אי הנוחות. כאשר אני מאוד מאוד רוצה משהו, מאוד לא נוח לי. יש כאלה שאומרו, ההשתוקקות זה דבר נפלא. ההשתוקקות זה דבר מלא חיות. ההשתוקקות זה דבר שממלא אותנו באנרגיה. זה טוב ויפה כאשר אנחנו יודעים שאוטוטו נוכל לספק את מה שאנחנו משתוקקים לו. אבל אם אנחנו מאוד משתוקקים למשהו לאורך זמן, אנחנו יודעים יפה מאוד שההשתוקקות הזאת היא לא נעימה. היא לא נעימה, היא לא מאפשרת לנו לראות דברים לאשורה משום שהיא מין כמו מחשבה תורדנית מאוד מאוד חזקה שתופסת וקובלת את התודעה שלנו. כאשר אנחנו משתוקקים למשהו, שום דבר אחר לא יספק אותנו. אנחנו בכלל לא נראה דברים אחרים. הצד השני של ההשתוקקות היא הסלידה. סלידה היא כל מה שאני לא רוצה. מכירים את זה? לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה זה. זה יכול להיות מאוד חינני כשזה בגיל שנתיים. כשזה נמשך להרבה זמן זה לא חינני וזה לא משחרר אותנו. כאשר אנחנו לא רוצים משהו וזה לא בידיים שלנו שהוא לא יהיה. זה לא תחושה נעימה, זאת לא תחושה של חופש. תחושה שלא נותנת לנו לחשוב על שום דבר אחר. כאשר אני, לדוגמה, יושבת במדיטציה ועולה לי כאב בגוף, ואני ממש לא רוצה את הכאב הזה. אני ממש סולדת מהכאב הזה, אני מפחדת מהכאב הזה. אני מאמינה שהכאב הזה הוא מסוכן, אני מאמינה שהכאב הזה הוא לא במקום. אין לי חופש להתבונן בכאב הזה, ואין לי חופש מהכאב הזה. הכאב הזה באותו רגע קבל אותי. הכאב הזה באותו רגע קלה אותי. הלך מחשבה שלישי שלא מאפשר לי שום חופש, או רעל לפעמים זה נקרא, רעל שלישי של התודעה, הוא הרעל של האשליה. אשליה זה משהו שכל זמן שאנחנו מחזיקים בו זה מאוד נעים. אבל בהגדרה, מתי שהוא מתפקח. התפקחות מהאשליה זה תמיד דבר מחליף. אנחנו חיים את החיים שלנו בכל מיני רמות של אשליות. יש לנו אשליות לגבי עצמנו, יש לנו אשליות לגבי מה אפשר או אי אפשר לעשות בחיים שלנו, יש לנו אשליות לגבי אנשים אחרים, יש לנו אשליות לגבי המדינה הזאת, או שכבר אין לנו אשליות לגבי המדינה הזאת. יש לנו אשליות לגבי העולם, או שכבר אין לנו אשליות לגבי העולם. ולבודה אומר, כל האשליות האלה זה אשליות משניות. האשליה הכי מהותית, הכי קובלת, הכי מייצרת סבל, היא האשליה שאני קיימת באופן נפרד ובלתי תלוי בשום דבר אחר. אני רוצה להתבונן באשליה הזאת, משום שזאת הדרך השלישית שהבודה מציע להבין את הריקות. הוא אומר, על מנת להבין את הריקות, אתה יכול ללכת, אוקיי? יכול להיות שמשפט אחד יספיק לך. יכול להיות שזה שתלך לבקתה ריקה יספיק לך. יכול להיות שזה שתנקה את תודעתך השתוקקויות וסלידות וכל הדברים שאתה מאמין בהם למרות שברור שהם לא נכונים. יכול להיות שזה יעבוד. אם זה לא יעבוד, כלי נוסף, תנקה את עצמך מהאשליה שאתה, שאת נפרדים, עומדים בזכות עצמנו, מונעים מכוח המוטיבציה האישית שלנו ולא קשורים לשום דבר. אני אחזור לאשליה הזו, אני אדבר עליה. אני רוצה רק לגעת בעוד הגדרה, עוד דרך להבין את הריקות. דרך שאני באופן אישי מוצאת אותה מאוד מאוד עוזרת. אומר הבודה, תתבונן בעולם ותראה שהוא ריק. מכל דבר שהוא אתה או ששייך לך. כלומר, העולם לא ריק. אני מסתכלת בעולם, אני יודעת יפה מאוד שהוא לא ריק. יש בו חפצים, יש בו עצמים, יש בו בני אדם, יש בו בעלי חיים, יש בו עצבים. העולם לא ריק. העולם מלא. זאת לא השאלה. השאלה היא אם יש בעולם דבר אחד שאני יכולה לתפוס אותו ולהגיד זה אני, זה שלי. אומר הבודה, תסתכל, תבדוק ותראה שלא תמצא שום דבר כזה. וזה גם הולך כנגד החשיבה האינטואיטיבית שלנו. משום שאנחנו חיים את החיים שלנו, כן, זה אני, זה שלי, זה הסוודר שלי, אני קניתי אותו, הוא ככה וככה עלה לי, אני מאוד אתבאס אם מישהי אחרת תצא מהעולם לובשת אותו ותגיד לי שהוא שלה. זה שלי. ו... והגוף הזה שאני מנסה כמיטב יכולתי לשמור אותו בריא ובמצב סביר, אני כן מרגישה שהוא שלי. ואם מישהו יגיד עליו משהו רע, אני כן אעלב. יותר מאשר אם אני אעלב אם יגידו משהו על גוף של מישהו אחר. כלומר, אני כן חושבת שהגוף שלי הוא שלי, ושהרכוש שלי הוא שלי, ושבני המשפחה שלי הם שלי, ושהרגשות שלי הם שלי, ושהמחשבות שלי הם שלי. אבל זה לא דורש יותר מדי לשחרר את עצמנו לחלוטין מהאשליה הזאת. זה באמת לא כזה מסובך. להבין את תבונת הריקות, להבין, להתבונן בעולם ולראות שהוא ריק, זה ככה. זה רק שאלה של בואו תלכו איתי שתי דקות ונראה כולנו שזה ממש קלי קלות. אחר כך יהיה לנו הרבה עבודה איך לזכור את זה. אבל להבין את זה ממש פשוט. כל מה שאנחנו רואים בעולם, ויכולים אולי לומר עליו שהוא אני, או שהוא שלי, שייך לי. אם אני מסתכלת על אותו דבר, אני אראה שהוא מתקיים רק בתוך הקשר. תיקחו את הגוף הזה. יש מה לדבר על הגוף הזה כעל גוף שלי, הדוגמה הקלאסית היא כן כאשר אני הולכת לשירותים ואני משאירה משהו מאחוריי. האם יש פחות ממני אחרי שרוקנתי משהו מתוכי? אם אני זה השיער שלי כאשר אני מסתפרת, האם יש פחות מיכל? כאשר אני מגדלת שיער, האם יש פתאום יותר מיכל? כאשר אני מעלה קילו או שניים, האם יש יותר ממני? כאשר אני מרזה, האם יש פחות ממני? כלומר, אם הגוף הזה זה אני, איך זה בדיוק עובד? כשאני גוזרת ציפורניים? כשנוסף קמת? כשנוספת עוד שערה לבנה? או כשנושרת עוד שערה לבנה? מה זה עושה למה שאני? אם אני זה הגוף הזה, זה אומר שכל שינוי בגוף הזה משנה את מה שאני. אז איך זה יכול להיות שאני חושבת שאני, אני, ואני מזהה את עצמי בתמונות משהייתי בת 5, ואני אומרת זה אני, אז זה אני או לא אני, זה לא אותו גוף. הילדה הבונבונית הזאת היא בת 5, היא לא נמצאת פה עכשיו. יותר מזה, הגוף הזה שאני חושבת שהוא שלי, הוא מתנהג בצורה כל כך לא מיוחדת. אם יהיה פה עכשיו זיהום אוויר, ואנחנו כולנו ננשום אוויר מזוהם, אני אתחיל להשתעל. אני לא אהיה היחידה שתשתעל. כל מי שינשום את אותו אוויר מזוהם יתחיל להשתעל. אם אני אשתה מים שאינם ראויים לשתייה, וזה יגרום לגוף שלי למחלה, כל אחד ואחת מכן שישתו את אותה מים, זה יעבור עלינו בדיוק באותו אופן. אם יהיה פה קר, הגוף של כולנו יתקרר, ואם יהיה פה חם, הגוף של כולנו יתחמם. כלומר, מה שאני קוראת לו הגוף שלי זה מין אוסף של אלמנטים כאלה שמושפעים מאלמנטים אחרים, ממצבים אחרים, וזה לא באמת שונה מהאלמנטים שבמקרה דבוקים על המבנה שאנחנו קוראים לו דבי. זה בסך הכל אלמנטים. פה יש, יש פה קצת בשר, קצת דם, קצת עצמות, שיער, זה. פה זה דבוק על מה שקוראים לו מיכל, ושם זה דבוק על מה שקוראים לו מישהו אחר. וזה מושפע מאותן נסיבות. גם לא בשליטה שלי. אני לא יכולה להגיד שיש לי שליטה על איך שהגוף שלי מתנהג. זה מצער הרבה פעמים. הייתי מאוד רוצה לשלוט. הייתי מאוד רוצה לעצור את תהליך ההזדקנות. הייתי רוצה מאוד לעצור מחלה. הייתי רוצה מאוד לעצור הידרדרות ביכולות הפיזיות שלי. זה לא תלוי בי. זה תלוי בהמון דברים שהם לא אני. הגוף זה קל, התודעה זה יותר קשה. כאשר אני יושבת במדיטציה, והתודעה שלי מתנהגת כמו קרקס, לראות את זה ולהגיד זה לא אני, זה הרבה יותר קשה, כי המחשבות שלי הן מאוד אישיות שלי. הזיכרונות שלי זה משהו שאני סוחבת ומטפחת ולא נותנת להם לא להשתחרר ולא להישכח ולא להשתנות הרבה מאוד שנים. יכול לעזור אם תזכרו מה התודעה שלכם פגשה היום. בקבוצות אנשים דיברו על כל מיני מצבי תודעה שהם חוו היום. אנשים דיברו על עייפות. אנשים דיברו על חוסר שקט. מישהי אמרה באחת הקבוצות שהיא מאוד חסרת שקט. ומאוד קשה לה עם זה שכל שאר האנשים באולם... מישהי אחרת דיברה על זה שהיא לא מבינה. ומאוד קשה לה עם זה שהיא יודעת שכל שאר האנשים הבינו כל מילה ומילה. יש משהו בתודעה שלנו שאנחנו לוקחים כאילו אנחנו הכי מיוחדים בעולם. אני היחידה שחובה כזה חוסר שקט מדהים. רק אני יודעת מה זה. אף אחד לא מכיר את החוויה הזאת. א', זה נורא מבודד אותנו. ונורא משחרר, וזה אני חושבת חלק ממה שקרה היום לאנשים בקבוצות, זה נורא משחרר לראות שאני לא היחידה. שזה שחשבתי שכולם יושבים בשקט, זה רק בגלל שבשנייה שפתחתי את העיניים, הם לא גרדו. וברגע שעצמתי את העיניים, הם אז גרדו וזזו והתנועו. זה עוזר לי לדעת את זה, אני מרגישה שאני פחות לבד. בלהיות מאוד מיוחד, יש משהו מאוד בודד. אם אני מאוד שונה מכל אחד ואחד מכם, אם מה שקורה אצלי הוא קורה אצלי והוא בחיים לא יקרה לאף אחד ואחד מכם, מאיפה נתחבר? איך תוכלו לדבר איתי? איך תוכלו להבין מה אני חווה? העובדה שאנחנו יכולים לתקשר, העובדה שאנחנו יכולים להבין אחד את השני, היא רק משום שאנחנו חווים חוויות דומות. אז אולי אין טעם לומר, זאת החוויה שלי. אולי אפשר להגיד, זאת חוויה, ואני עכשיו פוגשת אותה. אני עכשיו פוגשת את החוויה של חוסר שקט. והיא לא הופכת להיות כל מה שאני. וזה שפגשתי את החוויה של חוסר שקט עכשיו, זה לא אומר שעד סוף ימיי זה כל מה שאני אהיה. אני רק אהיה חוסר שקט. זה משהו שאוקיי, אני עברתי על ידו, ראיתי אותו, הוא ראה אותי. שלום, שלום. אם אני ארצה ואם אני לא ארצה, כל אחד פונה לדרכו. הכעס שאני חווה כשמשהו לא קורה כמו שאני רוצה. התשוקה שלי לדברים שיהיו כמו שאני כן רוצה. השיפוט שלי, הביקורתיות שלי. כאשר... אני לא חושבת שדברים נעשים כמו שצריך. זה לא שלי. כולנו כשאנחנו ביקורתיים, אנחנו חושבים בדיוק אותו דבר. כולנו כשאנחנו שטופי זימה והשתוקקות, מתנהגים באותה צורה מתוקה וחסרת פשע. כולנו אותו דבר. יש משהו בלהבין את זה, שעושה שני דברים. א', באמת, גורם לנו להרגיש קצת פחות בודדים. גם גורם לנו להרגיש קצת מחות מיוחדים, ולא תמיד אנחנו רוצים את זה. יש משהו מאוד מנחם בלבנות לעצמנו את הידיעה שאנחנו כל כך יוצאי דופן. ואנחנו צריכים את זה. בגלל זה לא קל לנו לקבל את האמת הזאת. תראי שכל מה שאת חושבת שאת הוא ריק. תראי שכל מה שאת חושבת שאת הוא לא אישי. תחשבו שנייה, אני רוצה להזמין אתכם להיות קצת יותר פעילים בהזנה שלכם, ולא לחכות שאני ככה אביא את הכל אליכם. תחשבו על כל הדברים שאתם חושבים שזה אתם. הדעות שלכם, הטעם שלכם בדברים, הריחוש שלכם, ההיסטוריה שלכם, הכישרונות שלכם. יש דבר אחד שאתם יכולים להגיד לי שרק לכם יש אותו. אפילו החותנת. החותנת שלכם לא מאוד שונה מהחותנת של השכנה. כל אחד מהדברים האלה, אם רק נסתכל, זה הרי בווריאציה קטנה אנחנו כולנו חווים את אותה חוויה אנושית. אם אנחנו מתבוננים בעולם ורואים שהוא ריק מכל דבר שהוא אני, מכל דבר שהוא בשליטתי, כל דבר שהוא שלי, אין צורך להילחם. אין צורך להגן כל הזמן. אין צורך לאחז. אין צורך לפחד. אין צורך להרגיש כל הזמן שאני בתחרות. כי הרי כל הצרכים האלה נובעים מהתחושה שלי שאני נפרדת, אני בודדה, יש לי את המשאבים האלה, וסביר להניח שיש על המשאבים האלה תחרות. סביר להניח שבמוקדם או במאוחר אני אצטרך להילחם עם השכן שלי על איפה עובר הקו שמפריד בין הדשא שלי לדשא שלי. הרבה מאוד מהאנרגיה שלנו הולכת על להגדיר את עצמנו, ואחרי שהגדרנו את עצמנו, להגן על אותה קופסה קטנה שלתוכה הכנסנו את עצמנו. החדשות הטובות הן שבאופן טבעי יש לנו איזשהו תהליך של גדילה. והדברים האלה שדרכם אנחנו מגדירים את עצמנו, באופן אורגני מאבדים את המשמעות שלהם. בודה השתמש בדימוי מאוד מאוד יפה. הוא אמר, זה דומה, התהליך שבו אנחנו בונים את עצמנו ומשתחררים מעצמנו, דומה לילדים שבונים ארמון מחול. כל זמן שהילדים מוקסמים מהארמון הזה, הם ישקיעו בו את כל המאמץ שלהם ואת כל הדמיון שלהם ואת כל המחשבה שלהם ואת הזמן שלהם ואת הפעולה שלהם. הם יבנו ויבנו 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 את אותו ארמון. כן, ארמון, אל תיתו, ארמון זה אני, אוקיי? ארמון זה איך שאני בונה את עצמי בעיני עצמי. הוא אומר, ואני לא יודע למה, פתאום הם שוכחים מהארמון הזה, והולכים לשחק במשהו אחר. וברגע שהם שכחו מהארמון הזה והלכו לשחק במשהו אחר, כבר לא אכפת להם, יבואו הגלים וישטפו את הארמון, כי הארמון הזה הם רואים אותו שוב, זה רק חול. זה רק חול שהיה לזמן מסוים מאורגן בצורה מסוימת, הוא נראה כמו ארמון. ואחר כך הוא יכול להיראות כמו נחש. ואחר כך הוא יכול להיראות כמו ירח. ואחר כך הוא יכול להיראות כמו בריכה. כלומר, יש משהו בהתנהלות שלנו בעולם, וזה קורה לנו כל הזמן. אנחנו מלאים קסם ממשהו, ואנחנו מגדירים את עצמנו סביב הדבר הזה, ואנחנו משקיעים את כל כולנו בטיפוח הדבר הזה, בשמירה על הדבר הזה, בהגדרת עצמנו אל מול הדבר הזה. אני זוכרת שהייתי בת 16, העניין של הדעות הפוליטיות שלי היה כאילו, מיכל הייתה, אני מגיד, שלום עכשיו. כאילו, זה מה שהייתי. באמת, השקעתי את כל זמני ואת כל מרצי, והלכתי לכל ההפגנות, והשתתפתי בכל התכתובות. זה איך שהגדרתי את עצמי. ואיכשהו עם השנים, אני לא יודעת, זה נעלם, זה נשל מעליי. זה לא שלא חשובות לי הדעות הפוליטיות שלי, אבל א', דעות יכולות להשתנות. ובי דברים אחרים נהיים חשובים. פתאום אנחנו מגדירים את עצמנו אל מול תפקיד אחר בחיים, אל מול מצב משפחתי אחר בחיים, אל מול עבודה או קריירה או שליחות כלשהי שאנחנו מוצאים לעצמנו. כלומר, אותם דברים שאנחנו כל כך מזוהים איתם כל הזמן משתנים, אם אנחנו רק נותנים להם להשתנות. התהליך של בניית ההרמונות והשקעת כל כולנו בבניית ההרמון הזה, ואחר כך עיבוד עניין והגלים באים ושוטפים, ואנחנו שוב נבנה ארמון חדש. זה תהליך שקורה כל הזמן. כלומר, להתבונן בעצמנו ולראות שאנחנו ריקים מכל דבר שהוא נצחי, שהוא קבוע, שהוא בשליטה שלנו, זה לא ביג דיל. זה לוקח רק טיפה זיכרון. תזכרו את עצמכם שנה, שנתיים, שלוש שנים אחורה, תגידו, וואלה, אני באמת לא היום מה שאני חושבת שהייתי לפני חמש שנים. אבל מה שאני היום, אני יודעת שאני היום, כן? וזה קבוע, וזה יישאר לנצח, וזה לא ישתנה. אוקיי, חכו עוד שנה, שנתיים, ותראו שגם זה מעצמו ישתנה. התהליך של שחרור הוא לא תהליך שאנחנו צריכים לעשות. מישהו שאל היום באחת הקבוצות, איך אפשר להניח למשהו שאנחנו נאחזים בו? אי אפשר להניח למשהו שאנחנו נאחזים בו. כשאנחנו נאחזים, אנחנו נאחזים. ויש לנו רגע שאנחנו שוכחים לאחז. כמו תינוק שנרדם עם צעצוע ביד. הוא נרדם והיד נפתחת, הצעצוע נופל. לא היה צריך להיכנס שם לאיזשהו מאבק עם התינוק הזה שעכשיו אתה תעזוב את מה שזה לא יהיה, כי אתה צריך ללכת לשם. אם רק נותנים לו להירדם, נותנים לה להירדם, היד תיפתח והצעצוע ייפול. התהליך של גדילה הוא תהליך שקורה אם אנחנו רק לא עוצרים אותו. אז אותה תבונה שמשחררת היא תבונת הריקות. תבונת הריקות אומרת במילים מאוד מאוד פשוטות, כל מה שאני רואה בעולם הזה, אני נאחזת בו, אני מזדהה איתו, אני מנסה לעצור אותו מלהשתנות, זה לא יעבוד. הוא ישתנה. הכל ישתנה. הגוף שלי ישתנה, התודעה שלי תשתנה, מערכות היחסים שלי ישתנו, המעמד הכלכלי שלי ישתנה, המיקום שלי בגיאוגרפיה, הכל ישתנה. הכל ישתנה כי אין שום דבר שהוא לא תלוי בנסיבות. ונסיבות כל הזמן משתנות. כאשר נסיבות כל הזמן משתנות, אני כל הזמן משתנה. אני לא מנותקת מהתהליך הזה של השתנות שקיים בטבע בכל הרמות. אם אני לא כל כך מיוחדת, כמו שאני חושבת שאני, אומר המורה שאנטי דבה, יש לי זה מתורגם לזה, אומר, אם אני זהה לאחרים, ברצוני עושר ובאי רצוני לסבול, מה כל כך מיוחד בי? אותה תבונה של הריקות, אותה תבונה שמרככת את החומה הסגורה הזו שמפרידה בינינו לבין האחרים. כאשר החומה הזו מתפוררת, אני רואה שאני ומישהו אחר אנחנו בדיוק אותו דבר. אפילו הרצון להיות מאושרת הוא לא רק שלי, הוא לא מייחד אותי. הרצון להיות מאושרת, הרצון להיות חופשי מסבל, מכאב, מפחד, הוא רצון של כל היצורים החיים. אז מה כל כך מיוחד בי? במילים אחרות, what the fuck? למה אני הדבר הכי חשוב בעולם? אם אני בדיוק כמו כל השאר. ממשיך ואומר, שאנטי דבה, כשם שאיברים שונים אינם אלא חלקים של אותו גוף, מדוע אין בני האדם רואים את עצמם כאיברים בגוף החיים? אין טעם לדבר על קונפליקט בין יד ימין שלי לרגל שמאל. אין טעם לחשוב שארוחת הבוקר שלי נועדה להזין את יד ימין, ומחר ארוחת הערב תזין את רגל שמאל. בגלל שלא אכפת לי איך אצבע ימין מרגישה, אני אוכל מה שטוב לי, ובגלל שכן אכפת לי מה מרגיש הראש, אני אדאג שהראש לא יהיה בשמש, אבל לא אכפת לי ששם הגוף יסרף. אנחנו הרי לא חושבים ככה על הגוף שלנו. הגוף שלנו, אנחנו איכשהו יודעים שכל האיברים הם חלק של אותה מהות שצריכה לתפקד. והיא אמרנו לפני רגע שאני לא כל כך שונה מכל אחד ואחת מכן, שאנחנו מושפעים מאותם נסיבות. תראו איזה יופי יהיה לחשוב על עצמנו, תנסו רגע לדמיין את כל האנשים שיושבים פה באולם, שבאופן טבעי אנחנו אומרים כמה אנשים יש פה, 50 ו... לא יודעת מה? בואו נחשוב שיושב פה בן אדם אחד עם כל כך הרבה איברים. פשוט יש לנו כל כך הרבה ידיים, ויש לנו כל כך הרבה רגליים, וכל כך הרבה עיניים. אבל אנחנו גוף אחד. אנחנו גוף אחד במובן הזה שאנחנו תקועים בעולם הזה באותה נסיבות. אנחנו מושפעים מאותם גורמים. אנחנו משפיעים אחד על השני בכל כך הרבה דרכים. אפילו האוויר שאנחנו נושמים עכשיו, אנחנו סתם, אנחנו מחליפים אותו בינינו, נכון? כאילו מה שאני מוציאה אתם נושמים, וההפך. למה אנחנו לא זוכרים את זה? שאנחנו בעצם איברים שונים באותו גוף. ותראו, זה לא למה אנחנו לא זוכרים את זה. למה אנחנו לא זוכרים את זה? כי אנחנו לא זוכרים את זה. אבל בואו נזכיר לעצמנו. זאת בעצם החשיבות של האמירה הזאת. בואו לרגע אחד נאפשר לדמיון שלנו ולחוש ההומור שלנו ולהפרעות המנטלית שלנו, לאפשר גם את האופציה הזאת. יש פה עכשיו יצור אחד עם 120 רגליים, 120 ידיים, 120 עיניים, וככה הוא מתפקד. ברור שקשה לו לחיות. ברור שהוא רוצה ללכת ל-100 מקומות באותו זמן. אוקיי, זה איך שאנחנו. בראייה הזאת יש פתח באמת ליותר אהבה. אהבה לא במובן הוורדרד המרשרש, המנצנץ הזה, שהרבה פעמים לי קצת קשה להתחבר אליו. כשאנחנו אומרים אהבה, הכוונה היא לא לבטל את העובדה שיש לנו העדפות. יש לנו העדפות באנשים, יש לנו העדפות בצבעים, יש לנו העדפות בטעמים, ולכן אני אוהבת שוקולד, אבל אני לא אוהבת מלפפון חמוץ. זה בסדר, לא על האהבה הזו אנחנו מדברים. האהבה שאנחנו מתייחסים אליה פה, האהבה הזאת שצומחת מתבונת הריקות, היא ההבנה שאומרת, אנחנו איברים באותו גוף. מאחר שאנחנו איברים באותו גוף, אין טעם שאיבר אחד יזיק לאיבר אחר. זה הכל. לא שום דבר יותר מזה. אם רק נוכל להתבונן בעולם מתוך הפרספקטיבה הזאת, אני והחתול שמעצבן אותי כי הוא לא מפסיק לילל, אנחנו לא שני גופים נפרדים, אנחנו שני איברים בגוף החיים. איבר אחד לא נוח לו. לא נוח לו לאיבר הזה שנקרא החתול לג'ינג'י. מה, אני לא יורדת על היד שלי כשהיא כואבת. למה אני כועסת על החתול לג'ינג'י כשהוא מיילד? זה בעצם התועלת שיכולה לבוא לנו מהתבונה הזאת. אותה תבונה שרואה שאנחנו חלק מדבר אחד, מוציאה מאיתנו את היכולת לסנות. מוציאה מאיתנו את היכולת לרצות ברעת יצור אחר, חי, או דומם, או צומח. משום שגם הדומם וגם הצמחים הם חלק מאותה. אנחנו הרי יודעים שמה שאנחנו נשמים מאוד קשור במה שצומח מסביבנו. ועוד יותר מזה ממשיך ואומר שאנטי דבה. כאשר אני פועל לטובתם של אחרים, לא מתעוררת בי שום השתאות. ממש כשם שכאשר אני מזין, מאכיל את עצמי, אינני מצפה לשום דבר בתמורה. אותה הבנה שאני לא נפרדת, שקודם כל הרחיקה אותי מהכוונה להרע. אני מבינה שאם אני מראה, אני מראה לגוף החיים, שזה אני לא רוצה להרע למה שאני. אותה תבונה לוקחת אותי גם צעד אחד קדימה. הצעד של החמלה, של האכפתיות, של הפעולה, שלכאורה נראית כאילו היא פעולה למען אדם אחר. מישהו אחר צריך קרית בעולם המדיטציה, אז אני הולכת, מחפשת, מוצאת קרית, מניחה אותה עבורו בעולם המדיטציה. וזה לא מעורר בי שום השתאות. אני לא מרגישה שעשיתי משהו יוצא דופן, זה לא יותר ולא פחות מאשר אם אני עצמי הייתי צריכה קרית מדיטציה. הייתי הולכת, מארגנת עצמי קרית מדיטציה ויושבת עליה. אבל זה מאוד יפה, כי אנחנו שוכחים את זה. כשאנחנו מאכילים את עצמנו, אנחנו לא מצפים למשהו בתמורה. ואנחנו עושים משהו בשביל מישהו אחר, לפחות שיגיד תודה. לפחות שיראה. היגיד תודה הזה, זה שוב המקום ששכחתי, שזה לא באמת נפרד. מה זה משנה אם הוא אמר תודה או לא אמר תודה? נעשתה פה פעולה שאתה צריכה לעשות. סוף סיפור. החיים עכשיו מרגישים יותר בנוח. החיים האלה, שאני איבר אחד מתוכם, ומישהו אחר הוא איבר אחר מתוכם, החיים האלה עכשיו נמצאים יותר בטוב. אז פונה פינגיה אל הבודה, ואומר לו, אתה שראית, הבנת, אתה שיודע הכל, למד אותי את התבונה שמשחררת. בודה אומר לו, הבית בעולם הוא ראה שהוא ריק. הבית בעולם הוא ראה שהוא ריק מכל דבר נפרד, מכל דבר בודד, מכל דבר מנותק. הבית בעולם הוא ראה שהוא ריק מסיבה להשתוקקות, מסיבה לשנאה, מסיבה לאשליה. הבית בעולם הוא ראה שהוא ריק מכל דבר שתוכל להגיד הוא אני, רק אני ושלי לנצח. כאשר אנחנו מביטים בעולם באופן הזה ורואים שהוא ריק, כאשר אנחנו פחות עסוקים בלהגן על עצמנו, בלהגדיר את עצמנו, בלבודד את עצמנו ולהפריד אותנו מהשאר, אנחנו חיים בהרבה פחות פחד. אנחנו חיים בהרבה יותר תחושה של חיבור ושל מיידיות. הפעולה שלנו היא פעולה נכונה. אני רוצה לסיים את השיחה הזאת בסיפור מתוך סוטרה אחרת, הסוטרה הקצרה בגוסינגה. הסוטרה הקצרה בגוסינגה נפתחת בזה שאננדה אומר לבודה, היי, הלילה לילה ריח מלא. בוא לא נשען הלילה. בוא נצא הלילה ונמצא אנשים ששווה לדבר איתם על הדרמה, ונבלה את הלילה בלימוד, בהתבוננות, בהנאה מהדרמה. וכאשר הירח מלא, יש עצים במלוא פריחתם ביער של גוסינגה, אומר הבודה לאננדה, בוא נצא ליער של גוסינגה. ביער של גוסינגה מתגוררים שלושה נזירים מתבודדים. נצא, נבקר אותם ונדבר איתם על הדרמה. הם אנשים חכמים, הלב מתמלא אושר כאשר מאזינים לתבונתם, בוא נלך לדבר איתם. הולכים אננדה והבודה לעבר היער של גוסינגה, עוברים מספר מכשולים בדרך, מגיעים ופוגשים את שלושת המתבודדים. ושואל אותם הבודה אחרי הברכות, שואל אותם הבודה, איך אתם חיים את החיים הרוחניים? הם אומרים לו, אנחנו חיים בהרמוניה. הוא אומר להם, איך אתם חיים בהרמוניה? הם אומרים לו, זה מאוד פשוט. אנחנו קמים בבוקר ומסתכלים אם יש מים לשטוף פנים. אם אין מים לשטוף פנים, מי שרואה שהדלי ריק הולך לבאר, שואב מים, מביא, והשניים האחרים שוטפים פנים. אחר כך אנחנו יושבים למדיטציה. אם האזור למדיטציה נקי, מוכן ומסודר, אנחנו יושבים. אם לא, מי שרואה שצריך לנקות, לסדר לאחים, לסדר מנקה מכים, וכולנו יחד יושבים למדיטציה. כך הם ממשיכים, ממשיכים. אנחנו יוצאים לקבץ את מזוננו, אנחנו חוזרים, מי שחוזר ראשון מסתכל, רואה אם יש מים לשתייה, אם אין מים לשתייה, הוא שואב מים לשתייה, מכין את המקום לאחרים, אחר כך שוטפים כלי. חיים היומיומיים שלהם, וזה מעניין, כי זה מה שמדבר הבודה, כן, עם חבורת נזירים, בליל ירח מלא, כשאמורים לדבר על הדרמה. הם מדברים על מי שוטף כלים, ומי שוטף את הרגליים, ומי מסדר את המחצלות. כנראה שלא במקרה. ההתנהלות ההרמונית הזאת, שבה אני פשוט עבר בגוף החיים, ואני רואה מה הדברים שצריכים לעשות, ואני עושה אותם. ואין שום השתאות, אין שום פליאה, אין שום ביג דיל מזה שעשיתי את מה שהיה אמור לעשות. שואל אותם הבודה, איך עוד אתם חיים את החיים הרוחניים? אומרים לו הנזירים, אנחנו מתרגלים, ופעם בשבועיים אנחנו נפגשים, וכל הלילה מדברים על הדרמה. כל הלילה נהנים מהאהבה שלנו לדרמה. כלומר, זה לא מספיק רק לשטוף כלים ולדאוג שהשטח נקי. אנחנו כן צריכים את התזכורת הזאת, שמישהו שוב ושוב יגיד לנו, הביטו בעולם, וראו שהוא ריק, ואנחנו אומרים, אוקיי, ואנחנו ממשיכים לפעול את אותה פעולה נכונה, טבעית, פשוטה שפעלנו לפני. ואז הבודה שואל אותם, וכאשר אתם מתרגלים, מה קורה בתודעתכם? ואחד הנזירים עונה, ומתאר בפרטי פרטים מה קורה בתודעתם של הנזירים כאשר הם מתרגלים. ואם זה היה מישהו מאיתנו כאן, הוא בוודאי היה מתייחס לקצת כעס, קצת שנאה, קצת חוסר שקט, קצת שקט, קצת עייפות, קצת זה, קצת זה, קצת זה, קצת עושר, קצת הבנה, קצת בהירות, הרבה בהירות וכן הלאה. והבודה מקשיב ואומר, וואלה, יפה מאוד. אתם חיים יפה בהרמוניה, יש לכם לוז שמשרת אתכם ומקדם אתכם, והתרגול שלכם באמת מתקדם. מברך הבודה את הנזירים ופונה לדרכו. כאשר הבודה ואננדה עוזבים את היער, שואל אחד הנזירים את הנזיר שדיבר בשם כולם. אומר לו, אתה דיברת בשם כולנו. אני מבין שאתה יכול לתאר את איך שאנחנו מתנהלים בחיי היומיום, כי זה אנחנו כולנו יודעים מה אנחנו עושים. אני מבין שאתה יכול לתאר את איך אנחנו נפגשים בזמנים קבועים לתרגל, כי זה כולנו רואים שאנחנו עושים. אני לא מבין איך ידעת לתאר באופן כל כך מדויק את התודעה שלי. איך ידעת לתאר באופן כל כך מדויק כל מחשבה ומחשבה, כל רגש ורגש, כל שלב בריכוז המדיטטיבי שלי. איך ידעת? עונה לו הנזיר ואומר, ידעתי כי אנחנו שונים בגוף, אבל אחד בתודעה. במילים אחרות, אנחנו איברים שונים בגוף אחר. אנחנו רק נראים כאילו אנחנו משהו אחר, נפרד, שלא קשור. בעצם אנחנו כולנו חווים את אותה חוויה, אנחנו כולנו חלק מאותה הוויה. ואז אפשר לראות איך החוט נשזר אחורה, אוקיי? כאשר אנחנו מבינים את תבונת הריקות, כאשר אנחנו מבינים שאנחנו לא נפרדים, הפעולה שלנו באופן טבעי הופכת להיות פעולה שהיא יותר מיטיבה, יותר משתפת, יותר מכבדת, פחות מרוכזת בעצמנו. וכאשר אנחנו לא חושבים שזה מה שאנחנו חושבים, ואנחנו רואים את עצמנו, פתאום פעלתי, ראיתי כוס, שטפתי אותה, נגמר הסיפור. וואלה, באותו רגע הייתי בתבונת הריקות. באותו רגע שראיתי כוס, שטפתי אותה, נגמר הסיפור, התודעה שלי לא הייתה עסוקה. והאם זה שלי? האם זה אני השארתי? האם אחר כך אני אשפוטה שלהם? האם כל הזמן אני צריך לשטוף את הכוסות של מי שלא שוטף את הכוס שלו? זה לא היה שם. כל הסיפורים האלה על אני ועל מה ששלי ועל איך אני אגן על עצמי, לא היה שם. כלומר, בלי לדעת, באותו רגע הייתי בתבונת הריקות. באותו רגע הפעולה שלי יצאה מאותה תבונה, ויכולה הייתה לקבל רק את הכיוון של פעולה נכונה, מיטיבה, עניינית, שברגע שהגיעה לקיצה, עברתי הלאה. וגם בה אני לא נאחזת. כי גם היא זמנית, וגם היא תלויה בנסיבות, וגם היא לא שלי. אז זוהי התבונה שמשחררת מכל מה שידע, הבין, לימד הבודה. הדבר האחד שאם נוכל לקחת אותו איתנו, החוויה שלנו, ההתנהלות שלנו, הרגש שלנו וההתנהגות שלנו, יקבלו כיוון חופשי, יקבלו כיוון מיטיב, יקבלו כיוון הרמוני. היא אותה תבונה, תבונת הריקות. הבית בעולם הוא ראה שהוא ריק. בואו נשב יחד מספר דקות. מי ייתן וכל הברואים יהיו מאושרים. מי ייתן וכל הברואים ישתחררו מצער, מסבל, מבלבול. מי ייתן וכל הברואים יחיו בביטחון, באהבה ובשלווה.